קראנו השבת את פרשת מטות מסעי, סיימנו את ספר במדבר, ובמובן מסוים סיימנו את התורה. הספר דברים הרי הוא ספר משנה תורה. הפרשה, פרשת מטות, מתחילה בדין, דיני הנדרים. יש כוח בידי אדם לדור נדר, והנדר חל, וכאילו מצוות התורה חל עליו. אחר כך אם אדם מפר את הנדר, הוא עובר בלב של תורה, לא יחל דברו, ועובר גם בעשה, שככל היוצא מפיו יעשה. אם הוא עובר על ככל היוצא מפיו יעשה, הוא מבטל מצוות עשה ועובר בלא תעשה, והוא יצר את האיסור הזה. זאת אומרת שיש כוח לאדם ליצור דיני תורה, ליצור איסורים של תורה. זה חידשה התורה. זה לא יהיה דין דרבנן, זה לא יהיה איזה חובה עצמית שאדם קיבל על עצמו, אלא זה נהפך לחובה מצד התורה שאדם מחויב לקיים את נדרו. זה מלמד אותנו על כוח הדיבור. כוח הדיבור של האדם, פה במדקרי דנן, הוא כוח יצירתי, הוא יוצר איסור. ולאיסור הזה, חכמים מגדירים את האיסור הזה בתור איסור חפצה. כלומר, חל כאן איזה חלות של איסור על החפץ. יש בדיני דנרים, לא בפרשה שלנו, בספר דברים, גם דיני נדרי הקדש, שאדם יכול בפיו להקדיש בהמה לקורבן, והבהמה הזאת נהפכת לבהמת קודש. והבהמת קודש זה לא רק גדר דיני מופשט, אלא מבחינת ההלכה הקדושה היא מציאות, חלה מציאות של קדושה על הבהמה. מבחינה הלכתית בהמה הזאת היא שונה מבהמת חולין. ואם אדם יחרוש בבהמה הזאת ובהמה של חולין, הוא עובר באיסור כליים. כך אומרת הגמרא בסוף מסרת מכות, שור פסולי המוקדשים, שהוא חצי הקדש, כלומר שור פסולי המוקדשים זה שור שנפל בו מום, היה קדוש, נפל בו מום, ופדו אותו, עדיין הוא אסור בגריזה ועבודה, אז הקדושה שלו היא חלקית, הוא קצת חולין, כי אפשר לאכול אותו, קצת קודש, החורש בו, הוא חורש בשור פסולי, הוא עובר איסור כליים. כאן יש עוד חידוש מיוחד, כי אם אדם חורש בבהמה אחת של כליים, בבהמה אחת מסוג אחד, ובבהמה מסוג אחר, איסור כליים זה דבר ידוע מובן. אבל באותה בהמה, שהיא חצי מין כזה וחצי מין כזה, אף פעם אנחנו לא אומרים שזה נחשב לשני מינים. למשל פרד, שהוא תוצאה של כליים, של סוס וחמור, אבל זה נהפך למין בפני עצמו. ואם אדם יחרוש בפרד, הוא לא עובר איסור כליים. אותו דבר אם אדם מחלי בעץ שני מינים, אז אין כאן גדר של איסור קהילה, הפרי שיוצא הוא פרי בגדר שלו, לא גדר של מורכב כאן משני דברים. אבל קדושה וחולין זה דבר שכנראה לא יכול להפך למציאות אחת. יש כאן איזו הרכבה בתוך הבהמה עצמה, וכאילו מקצת קדושה, מקצת חולין, והחורש בה עובר איסור כליים. על כל פנים, אנחנו חוזרים לנקודה שלנו, שכוח הדיבור יכול ליצור מציאות של קדושה, יכול ליצור מציאות של איסורים, והגדר של האיסור הזה, כמו שאמרנו, גדר של איסור חפצה, שיש חלות על החפץ מכוח הדיבור. ובעצם כל דיבור שאדם מדבר פועל במציאות. ולכן חכמים הזהירו אותנו אזהרות גדולות, שאדם לא יוציא דבר רע מתוך פיו, כי אבי כגזירה יוצא מפילח שליט. וכשאדם אומר איזה ביטוי שלילי, זה יכול אחר כך לפעול. יש חשש שהוא יכול לפעול. הגמרא נותנת כמה וכמה דוגמאות שהיו עובדות מציאותיות שאמרו, התבטאו באיזה ביטויים שליליים, באיזה ביטויים של ציורים, ציורים רעים, והדברים נתקיימו. על כן אדם על יאמר לעצמו ועל יאמר לאחרים, ואפילו הזוהר מביא על משה רבינו שהוא אמר, אם כך את עושה לי הרגני נהרוג ועל הרי ברעתי, כיוון שיצא הדבר מפיו, כאילו נגזר עליו שהוא, ומיד אחר כך יצאו אלדד ומידד מתעמים במחנה שמשה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ ישראל. כלומר, כוח הדיבור של האדם. וכמובן שמידה טובה תמיד גדולה ממידת פורענות בכל דבר. וכוח הדיבור של האדם בצורה חיובית הוא בוודאי פועל כהנה וכהנה. וכשאדם מתבונן, אומר דברים חיוביים, מברך, מסתכל, מבטא דברים חיוביים, הדברים מפועלים. מברך, אל תהי ברכת ידיעות קלה בעיניך. כוח הדיבור. צריך אחריות גדולה מיוחדת על הדיבור. אני סיפרתי כבר כמה פעמים שמורנו ורבינו הרב צבי יהודה, זה היה אחד הדברים הבולטים אצלו, שהדיבור שלו היה שקול ומדוד, והיה תמיד נזהר לא לדבר דברים של שלילה. לא היה שומע על מישהו שהוא חולה, מאוד לא מרגיש טוב, לא היה מתבטא בביטוי שהוא חולה, מצב חמור וכדומה, היה אומר, הוא צריך רפואה גדולה. כלומר, בצד החיובי, לא בצד השלילי של הקושי של המחלה, אלא בצורך רפואה. ואני זוכר שפעם התייעצתי איתו על מישהו, הציעו שידוך, וזה היה בחור ככה עם מידות מיוחדות. אני התבטאתי עליו, הוא קצת פרא אדם. אחר כך שקלתי בליבי אם הייתי צריך להתבטא את הביטוי הזה. סיפרתי את הדבר לרב צבי יהודה ואמרתי לו, מה, איך הייתי צריך לומר? הוא אמר, צריך תיקון במידות. המשמעות היא לא שונה, אבל פרא אדם זה ביטוי על ישמעאל, פרא אדם לא מתאים להתבטא על ישראל, על מישהו מישראל, ביטוי כזה. זהירות בדיבור. תדבר באופן חיובי, ולא להתבטא בביטויים, אפילו לא על אדם על עצמו. קל וחומר גם לא על אחרים. על אדם על עצמו כאילו יכול להגיד, מה זה עסק של אחרים? אני, משהו אדם אומר על עצמו. לא, אדם אסור לו לומר על עצמו ולא על אחרים, להתבטא בביטויים שיש בהם צדים של שלילה. בכלל, חכמים מדריכו אותנו שהלשון צריכה להיות לשון נקייה. אדם גם לא יתבטא במילים שאינם יפות, שאינם מכובדות. שאדם, התורה הוסיפה כמה מילים כדי לדבר בלשון נקייה, אמרה, באימה אשר לא טהורה, איפה שלא הכרח להתבטא בביטוי הלכתי, להגיד ממש להשתמש בביטוי תומה, אז התורה מדברת בצורה חיובית. כי כאמור, הדיבור הוא כוח פועל. הוא יוצר. ולכן כשאדם נודר, נדרו נדר. ויש כאן חלות ממשית. האומר, אקום ושני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. אדם אומר, אקום ושני פרק זה. אילולא היינו בראש השנה, בערב ראש השנה, אומרים מודעה שכל נדרים שדור מכאן ואילך, אז לא יהיו נדרים. מבטלים את כל הנדרים מראש. אז כשאדם היה אומר לך, אומר עקום ושני פרק זה, קובע עם חברותה, מחר נלמד בשעה הזאת, נקום ונשנה, או אומר על עצמו עקום ושני פרק זה, נדר גדול נדר ללכוי ישראל. היום שאנחנו מקבלים על עצמנו מראש ואומרים שכל הנדרים שנדור, אם לא נזכור שאנחנו ביטלנו את הנדרים, אז הנדרים לא יחולו. על כן כל הנהגות שאנחנו נוהגים שלוש פעמים הן לא חלות בתורת נדר. הן הנהגות יפות שאפשר להמשיך לנהוג אותן, אבל אין כאן מחויבות של נדר, וכמובן שאם אדם לא שומר על זה, אין כאן גדר ביטול של נדר. אבל אולי כן, אדם אומר, אפילו לא אומר בלשון נדר, כיוון שזה דבר של מצווה, אז זה פועל. כל התחייבות, כל איזה רצון טוב שאדם עושה, זה יוצר משהו, זה יוצר מחויבות. אדם שיש לו את הכוח ללמוד, הוא כבר חייב ללמוד. הוא אומר, אקום בשני פרק זה, זאת אומרת, אתה יכול, אז אתה גם חייב. אנחנו ממשיכים בפרשה. התורה מלמדת אותנו דרכה מיוחדת. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. נקמה. בפשטות, נקמה זה דבר לא טוב. לא תיקום ולא תיתור. אבל התורה אומרת, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. ויש פעמים שכן, יש מקום לנקמה ולנתירה. וגם חז"ל אומרים לנו שלפעמים תלמיד חכם שלא נוקם ונותר, לא תלמיד חכם. יש דברים שאדם צריך כן להקפיד עליהם. שאדם לא יכול לעבור לסדר היום. וכאן בעניין הזה התורה אומרת לנו, נקום נקמת בני המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. זה נקמה חריפה מאוד. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא אומר, נקום נקמת בני ישראל. אם פגעו בישראל, צריך לנקום בהם. משה אומר, צריך לנקום את נקמת השם. פגעו בכבוד שמיים, צריך לנקום בהם. ועל כל פנים, הנקמה, פירושו של דבר, להרוג את כולם. גם את אנשים שחפים מפשע, שלא היו בעסק של של החטא. גם ילדים קטנים, בנים קטנטנים, גם תינוקות. הדרכה אלוקית. יש פעמים דברים כאלה, שעם עשה מעשה כל כך מקולקל, ופגע פגיעה כל כך אנושה, שתיקונו זה ביטולו. יש מקום לדבר כזה, והרב ישראלי לומד מזה הלכה, למעשה שיש סוג של מלחמה, שזה מלחמת נקמה, שמותר לתת תגובה על איזה פעולה שנעשתה, כדי שידעו, להרתיע, ולאנוש באופן חריף. וגם אנשים שלא השתתפו במעשה הרע, גם בני משפחתם, גם אחרים, זה גדר של מלחמה, מלחמת, כמו המלחמת מדיין. היום עושים איזו הבחנה, יש חפים מפשע, יש אינם חפים מפשע, כל מי שהוא בעצם מסייע לאויבי ישראל, או אחר, בין אם הוא עשה פעולות בפועל, בין אם לא עשה, אולי אפילו נתן גיבוי, אולי שתק, גם כן הוא בגדר הזה. כך יש מסבירים את המעשה של שמעון ולוי בשכם, שעשו את זה על פי ההלכה, שהם הרגו, למה? כי כולם שתקו על הנבלה הזאת שנעשתה בישראל ולא הגיבו, זה כבר מחייב אותם עונש. יש לתורה מוסר עליון, מוסר אלוקי. התורה היא מדריכה אותנו בדרכי המוסר. אנחנו ממשיכים הלאה. פרשה שלנו עוסקת בני גד ובני ראובן, המבקשים לרשת את עבר הירדן המזרחית. ואחר כך בפרשת מסעי, גבולות הארץ מעבר לירדן מערבה. אף על פי שגם ארץ ישראל המזרחית היא ארץ ישראל גמורה, כמו ארץ ישראל המערבית. קדושת עבר הירדן היא כמו קדושת ארץ ישראל המערבית, להוציא דבר אחד שלשכנות תדרשו ואת השמה, קביעת מקום בית המקדש, זה בארץ ישראל המערבית. אבל מבחינת מצוות התלויות בארץ, תרומות, מעשרות, שמיטה, יובל, המקומות שווים. ומכאן בעצם ההוכחה שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. הביטוי הזה הוא שימש עד בשעתו שהיה דיונים על רמת הגולן, אז הייתה סיסמה שעבר הירדן, רמת הגולן, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אבל בעצם הביטוי הזה הוא שמור לרב אברמסקי, שהוא חידש, הוא התבטא בביטוי הזה כבר לפני כ-70 שנה, בזמן שהיה דיונים על לקבוע את, לתת את ארץ ישראל לעם ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה. אז הוציא הרב אברמסקי ספרון, נחלת ארץ ישראל, אני לא זוכר את השם בדיוק, ועל כל פנים ספר המסביר בהרחבה גדולה. הוא היה הרב בלונדון ושם היו הדיונים, וספר הסברה שארץ ישראל היא כוללת גם את עבר הירדן, 80,000 קילומטרים מרובעים הוא כותב שם, והוא אומר שזה גם גבולות טבעיים, כי עבר הירדן, ארץ ישראל, הגבולות הטבעיים שלה זה הים מצד מערב ומסביב מדבר מכל הצדדים, והגבולות המדבר, הוא מגדיר שם את הדברים, כל עבר הירדן בקיצור היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. ראיות הלכתיות שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, כי יש דיני ערי מקלט בעבר הירדן כמו בארץ ישראל, וערי מקלט זה דין מיוחד בארץ ישראל. יובל, רק שכל יושבי עליה נוהג יובל, אבל אם לא כל יושבי עליה לא נוהג יובל. ואם תאמר ששני השבטים שישבו בעבר הירדן המזרחית הם לא ישבו בארץ ישראל, נמצא שלא ישבו אף פעם כל יושבי כל עם ישראל בארץ ישראל, ואז לא היה צריך לנהוג יובל. והנה אנחנו יודעים שיובל נהג מדאורייתא כל שנות בית המקדש הראשון, עד שגלו עשרת השבטים. נמצא שהם היו בארץ ישראל, גם היושבים שם. ועוד, מביא ראיה נוספת, שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה ראש הפסגה ושא עיניך, משה רוצה להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, אבל אתה תראה את כל ארץ ישראל. הוא רוצה להיכנס ולראות את ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה את ארץ ישראל. עלה ראש הפסגה ושא עיניך, ימה וצפונה, ימה וקד, ולא קדמה, כאן שם כתוב מזרחה, צפון, גם את תסתכל גם למזרח. הרי משה, הוא אומר, עומד בעבר הירדן המזרחית, כדי לראות את ארץ ישראל המערבית, הוא צריך לפנות רק מערבה, מערב צפון, מערב דרום, לא לפנות למזרח. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל גם למזרח, תראה את כל הארץ, גם מזרחה, כלומר שכל ארץ, שארץ ישראל כוללת גם את עבר הירדן. יש מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל, זה המצווה הזאת בכל הכוללת את עבר הירדן. מה הגבולות של הארץ בצד המערבי? יש על זה דיונים רבים. הגבול הצפוני עכשיו מעניין אותנו מאוד, עקב המלחמה המתרחשת שם בצפון. זאת אומרת שכל מה שהפצצות שמדינת ישראל עושה זה בארץ ישראל. ושם אסור לשבת לאחרים, מי שיושב שם האחריות עליו. אז הגבול המקובל על פי רוב הדעות זה רחוק זה בערך בקצה גבול סוריה, קרוב לטורקיה. רק יש דעה אחת שאומרת שזה אמצע טורקיה. אבל הדעות רבות שהן אומרות שזה משהו קרוב בסביבת 450-500 קילומטר מירושלים. דהיינו סוף סוריה מצד מערב. זה הוראה שהתורה אומרת, שזה טורי אמנון שחזל אומרים, ולפי כל הסימנים זה לכאורה נראה כך. וראיתי ראיה אחת נוספת שאומרת שזה מסתבר שזה כך, כי חזל אומרים לנו שטבריה, למה היא נקראת שמה טבריה? כי היא נמצאת בטבור ארץ ישראל, באמצע ארץ ישראל, טבריה. כשאתה מודד מבחינת קילומטרים איך היא נמצאת באמצע ארץ ישראל, הדרום זה משהו מינימום אל הריש, זה הגבול של הדרומי, זה נחל אל הריש, שזה נחל מצרים, והרבה הרבה דעות יש שזה לא אל הריש, אלא איזה שלוחה של הנילוס, שהיא באזור תלת סואץ, יש אומרים אפילו קצת אחרי תלת סואץ, אבל שם באזור ההוא, וכשאתה מודד מבחינת קילומטרים עם טבריה לאזור עד שמה, ואחר כך עושה צפונה, כי זה טבורה של ארץ ישראל, אז זה באמת שמה בסוף סוריה. יש דעות שאומרות בירות, שיש שם גם כן איזה שורה של ערים, יש דעות אומרות צפונה מבירות, אבל ממש רוב הדעות הולכות עוד יותר צפונה, שזה גבול ארץ ישראל המערבי צפוני. המזרחי צפוני, הדבר הזה שנוי בהרבה בספקות גדולים. יש דעות שאומרות שזה הברך של פרת, הפרת הוא הולך מצפון לדרום ואחר כך פונה מזרחה, ויש כאן איזה סיבוב, וזאת אומרת שהגבול הוא מטורי אמנון עד הפרת, עד נקודת המפגש עם הפרת, ואחר כך הגבול פונה דרומה. דעות אחרות מחפשים, קשה מאוד למצוא ממש מקורות, צריך לבוא נביא ולגלות לנו את כוונת התורה, מה באמת היו, מה היו הדברים האמורים, כי אין דברים ממש ממש מפורשים, אין דברים ברורים. על כל פנים זה שטח מאוד גדול שעדיין לא נמצא בידינו, ומצוות כיבוש ארץ ישראל חלה עליו. התורה מצווה אותנו עלי רש להיכנס לארץ ישראל, לכבוש אותה, ולא להשאיר בארץ ישראל נוכרים עובדי עבודה זרה, שהם יהיו לצנינים, וזה יהיה, אנחנו לא נוכל, אם לא נגרש אותם, אז הם יפגעו בנו, כמו שאומרת לנו התורה פה בפרשת מעשה. והדברים, אנחנו פוגשים אותם בפועל עכשיו. אז על כן, אנחנו, כשקוראים את התורה, והתורה אומרת, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, זה לא רק ברכה, זו גם מצווה. מצוות עשה דאורייתא, להוריש את יושבי הארץ, שהם לא יהיו כאן, ולשבת, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. כל שנה אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, לא כדי לקרוא ולשמוע סיפור, אלא כדי לראות איך מקיימים כל מצווה ומצווה מהמצוות של התורה. וכשאנחנו מתעוררים כיום המצווה, אז עושה התעוררות שמיימית. כאמור, סיימנו היום את ספר במדבר. ספר במדבר כולל את כל הדרך שאנחנו הלכנו מיציאתנו ממצרים, ובאמת יש בפרשה הזאת, בתחילת הפרשה, מין סיכום כזה, אלה מעשי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לסיבותם ביד משה ואהרון. המציאות במדבר זה 40 שנות לימוד תורה של עם ישראל. משה רבינו עולה להר סיני ל-40 יום ללמוד תורה, ועם ישראל נמצא במדבר סיני 40 שנה, 40 שנות ישיבה. המציאות במדבר זה כמו שאדם הולך לישיבה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, לאנשי המדבר. לא ניתנה תורה אלא למי שפרנסתו כמו אוכלי המן, וזה תלמידי הישיבה במידה מסוימת. ועובר על בני ישראל במדבר כמו שעובר על תלמידי הישיבה. הדבר הראשון, אדם נכנס לישיבה, מקבל על עצמו עול תורה. כשמחליט לבוא ללמוד בישיבה, מקבל על עצמו עול תורה. זה מעמד הר סיני. אחרי זה בא לישיבה, פתאום הוא נוכח שזה מחייב אותו לוותר הרבה ויתורים. הוא צריך לקבור את התאוות בקברות התאווה. מתברר שהתורה מחייבת. וקודם אדם חשב, יבוא לישיבה, קצת יתחזק, אחר כך הוא יהיה יסוג בכל מיני דברים, וגם דתי, וגם שומר מצוות, וגם מחזק בקיום המצוות, אבל לא ראה את זה כ... תורה ומצוות שזה מלא את כולו, וזה לוקח ומרוקן כל שאיפות אחרות וכל מגמות אחרות, הכל צריך להיות מתוך התורה ועל ידי התורה. ויש מאבק פנימי, זה לא עובר בקלות. יש נפילות, יש התלבטויות, עד שאדם מתגבר ומבין, זה מה שצריך, זה מה שמחייב את התורה, זה מה שנכון על פי התורה, שבעצם כל מעשה יהיו מכוונים כמו שהתורה רוצה, בלי שום רצונות נוספים. כל הרצונות צריכים להיות נובעים, מותאמים לרצונה של תורה. ואחר כך עובר עוד שלב, עשה לך רע, צריך לשמוע בכל רע. לא כל אחד יכול להחליט לבד, לא כל העדה כולם קדושים, מתוכם השם, ולא צריך לקבל משמעת של משה רבינו. יש היררכיה, יש סדר של עלייה בתורה. לא כל אחד יכול לעשות משהו, מה שהוא מבין שהתורה אומרת. יש מומחים, יש תלמידי חכמים, יש מי שנושא, ממשיך את התורה בדורות, זה משה רבינו. וצריך אדם לכפוף את דעתו, כלפי דעת התורה, כלפי תלמידי חכמים. זה עוד שלב בהתקדמות של תלמיד בלימודיו בישיבה. ממש עוברים את השלבים שבני ישראל עוברים במדבר. התמודדויות אחרי התמודדויות, זה מין תקופה כזאת שנמצאים לא במסגרת של חיים רגילה, אלא ספונים בתוך ענן של בית המדרש, כמו שישראל היו במדבר, מוקפים בענני כבוד, שמורים מכל הצדדים, מוגנים מכל השפעות, כביכול, ולא מכירים את העולם הרחב, לא פוגשים אותו, אין קשרים איתו, שקועים מוקפים באור השם, ובהדרכה האלוקית. וזה מעין הדבר הזה גם הישיבה. גם כן איזה מין חממה שאדם נמצא בתוכה, בעולם של תורה, בעולם של קדושה, הולך ומתעלה כל הזמן. עד שמגיעים אל השלב שצריך לצאת אל החיים. אל החיים פירושו של דבר להגשים את חיי התורה בתוך המציאות. זה הפגישה עם ארץ ישראל. וארץ ישראל, ארץ קדושה. ארץ שגם החולין שבה הם קדושים. כלומר, עבודת השם לא, אין כאן ירידה ממה שהייתה עבודת השם הגדולה, אלא יש כאן התרחבות של עבודת השם שמתרחבת אל כל ענפי החיים, אל כל המציאות, אל כל המדרגות, והיא נהיית עשירה ומלאה ומופיעה בחיים הרוחניים ובחיים הגשמיים כאחד. זאת הדרך שישראל הולכים במדבר עד שמגיעים לארץ ישראל מוכנים למהלך הגדול הזה, ובעת הסיכום מה גם האמירה הזאת, אלה מסעיהם למוצאיהם. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ואז יש רשימה שלמה של מסעות, ויחנו, ויסו, ויחנו, וללמדך שכל מקום שאדם הולך, עם ישראל הלך שם במדבר, היה לזה איזה תפקיד לאותו מקום, היה תפקיד לאותה חנייה, איזה שלב של התקדמות במהלכם של עם ישראל במשך הדורות. וכמו שיש את הדבר הזה בכלל ישראל, יש את הדבר הזה בכל אדם ואדם. כל אדם עובר, יש כאלה אומרים 42 מסעות כמו שישראל עברו, ואדם צריך לדעת, לשים לב, כל פרק זמן שהוא נמצא, כל מקום שהוא נמצא, כל מקום רוחני שהוא נמצא, זה איזה מקום שהוא צריך למצות את המעלות של המקום הזה הרוחני או המעשי, או שניהם כאחד, ואתומם, ואחר כך כשהוא מסיים, הולך לשלב הבא, וכך מתקדם, הולך אדם ומתקדם, ותמיד גם צריך לזכור את השלבים שהוא עובר, ולראות איזה תיקונים, איזה התקדמויות, איזה בניינים רוחניים הוא בנה בכל שלב ושלב. זה לא איזה הסתכלות ככה בסרט של החיים בעבר, באלמה, אלא לקיחה מכל שלב של החיים, לראות מה לקחנו משם, מה למדנו משם, ואיך אנחנו את מה שלמדנו מיישמים. ובעזרת השם אנחנו נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טוב, ונזכר מבין המצרים לצאת לרווחה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.